יישר כוח. אנחנו נמצאים ביום צום י"ז בתמוז. יום י"ז בתמוז זה בו לא נחרב בית המקדש, שמח מלך בבל אל ירושלים. אז למה אנחנו צמים? אם שמח, ואם היה סומך על ירושלים והיה חוזר בו ועוזב את הכל, כמה פעמים רצו להחריב את ירושלים? היו עשרות פעמים, אם לא מאות. מי שיסתכל בספר יוספון מביא שם הרבה פעמים שרצו להחריב את ירושלים ובאו להילחם, ולא ראינו שעשו מזה. גם בבית שני היה להם ספר שנקרא מגילת תענית, זה כל הימים שנעשו בהם ניסים, ולהפך, עשו בהם אחרי שרצו לעשות צרות, עשו אחר כך ועשו מזה יום טוב. אז מה קרה כאן בי"ז בתמוז ששמח מלך בבל אל ירושלים? אם נבין בכלל מה זה התענית בימים האלו, מה בשביל אנחנו מתענים? היה חורבן, היה, אז אין פלא שיחווה בנה בית המקדש במורה בימינו אמן. למה אנחנו צריכים להתענות? למה אנחנו צריכים להתפלל? למה אנחנו צריכים לשבת על נהרות בבל, לומר תיקון חצות, אסור לעשות כך, אסור לעשות, למה? מה יש בזה? אנחנו נשב בנה בית המקדש, נשמח בבית המקדש, עכשיו נחרב בית המקדש, בסדר, אבל למה צריך כל כך להצטער? התשובה היא תשובה אחרת. סיסו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. דבר שאדם לא נותן לב לב. כשרבותינו מתחילים את אגדות החורבן, זה נקרא אגדות החורבן, אבל זה לא אגדות, זה דבר חשוב מאוד. מתחילים את פסוק אחד, איזה פסוק? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. זה פסוק במשלי, אשר האדם מפחד תמיד, מקשה ליבו יפול ברע. מה פירוש המילים האלה? כך מתחילה, אחר כך מתחילה קמצא וקמצא את כל הסיפורים. הכוונה היא כך, אדם בכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא צריך לדעת את התוצאות. כשאדם עושה איזה מעשה, צריך לדעת מה יצא מזה בסוף. מה יצא מכל הדבר שהוא עושה עכשיו. זה אשר האדם צריך תמיד להיות בפחד, תמידי. אולי מה שעכשיו אני עושה זה יביא לחורבן, אולי מה שאני עושה זה יביא לאסון, אולי מה שאני עושה יביא לדבר לא טוב. לכן כל דבר ודבר שאדם עושה צריך להתבונן בו. כשהיה בי"ז בתמוז היו שם אנשים בריונים בירושלים, אמרו אנחנו לא מפחדים מאף אחד, שיבוא מי שיבוא, יבוא נבוכדנצר, יבוא טיטוס, אותנו זה לא מעניין, יש לנו כוח, יש לנו גבורה, אנחנו ניחלנו כבר את כל הנשק שלנו, ואנחנו נצליח להילחם נגדו. כתוצאה מזה, היו עזי פנים, כתוצאה מזה מה קרה? נחרב. וסטיטוס, עשו כל אלה, הרסו את ירושלים, עד היום אנחנו יושבים, ויושבים ובוכים על נהרות בבל, שם גם בכינו. מדוע? לא נתנו אלה גם לראות סוף מעשה במחשבה תחילה. העיקר זה התחיל, החורבן לא התחיל ביום תשעה באב. החורבן התחיל מי"ז בתמוז. אדם שחולה, יש לו מחלה, שהמחלה הזו בסוף מוצאים בה מחלה חשוכת מרפא. זה לא התחיל באותו יום שמצאו את המחלה. זה התחיל לפני זה. רק הוא לא שם לב. רק כמה כאבים, זה שטויות, זה כאב ראש, זה לא כלום, זה. ועבר את זה, היו יכולים אז לפתור את הבעיה בקצורה קלה יותר. והוא זלזל וחשב שהכל זה כלום, הכאב הזה זה כלום, והכאב הזה זה כלום. וכל הלכת לרופא, לבדוק, לראות, אולי איתנו כמה כדורים, זריקות, ויגמרו את הסיפור. לא, הוא לא מעניין אותו שום דבר. לאט, 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 עד שבסוף, השם מרחם, מחלה בלתי, אין לה תרופה, חשוכת מרפא. כך כל החיים, לצערנו הרב, שהולכים בהם בני אדם שבלי חשבון. קורה מה שקורה, לא מעניין אותם, לא קרה כלום, מנענע ראשו. כל דבר שיש, מנענע, לא קרה כלום. אותם אלה שהיו, שעמדו על ירושלים, כביכול, לשמור עליה, הם שהחריבו אותה. הם שהחריבו. מפני שלפעמים, אשרי אדם מפחד תמיד. תמיד אדם צריך לפחד, מי יודע מה התוצאות? אומר רש"י, מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? לדע, אומר רש"י, לדע את הסוף בהתחלה. דהיינו, מההתחלה יחשוב מה יכול להיות התוצאות שיכולות להיות הדבר הזה. נכון שיש לכם נשק, נכון שאתם חזקים, אבל אם לא, אם יבוא לכם יותר חזק, מה יהיה? חורבן של כל ירושלים, מה יהיה הלאה? היום, עד היום אנחנו סובלים מזה. זה היסוד, היסודות שצריך לבוא ולהתענות בימים האלה. אנחנו באים בימים האלה, נוהגים, ככה מביאים מנהג יפה, ברבי נוערי כותב, שבמתי שאחרי חצות היום, טוב שאדם יישב, ויתאבל על חורבן ירושלים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. מה זה יתאבל? יישב, יתחיל להתעונן ולהגיד כל מיני דברים על חורבן ירושלים. היום אנחנו נוהגים לומר תיקון חצות, אבל זה לא תיקון חצות. אם זה היה תיקון חצות, בשמיטה לא אומרים תיקון חצות. באמת, רבי אליהו מני כותב בספרו, כותב שבאמת בימי השמיטה לא אומרים גם כן, בימי בין המצרים לא אומרים תיקון חצות. מדוע? אין תיקון רחל. נמשם מכיוון שאין תיקון רחל בימי השמיטה, אז גם אתה שומעים את זה, אין לומר תיקון רחל. אבל בכף החיים, תמה עליו, אומר, מה הקשר בין הדברים? תיקון חצות, זה היה דין מיוחד, תקנו רבותינו, חצות הלילה, שעכשיו אדם התאבל על החורבן, זה תיקון חצות, זה תיקון גדול, תיקון רחל, תיקון לאה, אנחנו לא יודעים מה זה עושה בשמיים. אבל לא כן כאן, בימי בין המצרים, דהיינו מי"ז בתמוז, עד תשעה באב, מנהג נכון לשבת להתאבל על ירושלים. לא כותב, רבנו הרי לא אמר מה תיקון חצות. הוא אמר מנהג נכון שישבו ולהתאבל על ירושלים. שאדם יישב מאחרי חצות ויתחיל לחשוב על החורבן ועל כל מה שנהיה, ואז יתאבל על ירושלים. עכשיו אדם אין לו משהו, מה יגיד, איזה מזמורים יגיד? אז אמרו לך תגיד תיקון חצות. אבל זה לא דין תיקון חצות. ומה המטרה של הדבר? המטרה של הדבר שאדם מתבונן, זה זמן של תבונה, זה זמן של התבוננות, זה זמן של חשיבה, זה זמן של לדעת האם מעשינו אנו כמעשה אבותינו, כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב לידיעה שכל התעניות זה לא בשביל סתם להצטער, לא לאכול, אז עשית דיאטה. יש אנשים אצלהם, זה מצוין, מה רע בזה? אז אני סתם יום אחד, נהיה לי פחות קרס גדולה, ברוך השם, הכל טוב ויפה. לא זו הרעיון, לא הרעיון זה שאדם לא אוכל, אז זהו, אתה אוכל, עושה דיאטה. כשאתה לא אוכל אתה מצטער, אדם יש לו זמן של חשיבה. איך הגענו לאן שהגענו? איך הגענו? אשרי אדם מפחד תמיד. איך? איך הגענו למצבים האלה, החמורים האלה? היום בימינו באים ואומרים, כמעט לא צריך להתאבל, לא צריך כלום. ברוך השם יש לנו מדינה, תראה ארץ ישראל פורחת, הכל טוב ויפה, מצוין. דווקא היום צריך להתאבל פי עשר. דווקא היום. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, הביא אותנו לארצנו הקדושה, ותראו מה אנחנו לצערנו הרב, לאן מגיעים. תראו איזה אנשים יש כאן, תראו לאיזה מצבים אנחנו הגענו. זה משפיע גם עלינו. אדם לא יכול להגיד, ההשפעה שלהם היא לא עלינו. ההשפעה שלהם משפיעה גם עלינו. גם אצלנו אנחנו קצת מרגישים בזה חוסר, מה אתה רוצה איתן? תשעה באב, תשעה באב, מה אתה רוצה? מה הוא חשם? יש פרנסה טובה, הכל בסדר. נכון, חסר בית המקדש, שבנה בית המקדש, באמת, בעזרת השם נעלה בית המקדש, יש לנו את הכותל, יש לנו את זה. לא צריך בשביל זה מי יודע מה. זה הרעיון, הוא רעיון נבילי. הוא לא רעיון נכון. למה? זה שיש לך, זה לא אומר שזה נכון. זה שיש לך, יש לך, אתה ברוך השם, ארץ ישראל פורחת, אבל עדיין חסר את העיקר. עיני השם אלוהיך הבא, חסר את העיקר, קדושה שיש בעם ישראל. תראו מה היום לצערנו הרב, לכו ברחובות, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו. תראו באיזה פריצות אנשים הולכים. על זה לבד, זה לא חורבן, זה לא חורבן בית המקדש, לא חורבן של קדושה של עם ישראל. תראו כמה אנשים מחלל השבת לא עלינו. תגיד, הם לא אשמים, אני לא אכנס לזה עכשיו אם אשמים או לא אשמים, אם מומרים, לא מומרים, אם תינוק שנשבע. אני מדבר עכשיו ברעיון שבדבר. תראו מה זה, באנו ארצנו הקדושה, מחללים אותה בצורה מזעזעת, פותחים חנויות בשבתות, מלאים, אנשים הולכים, מה זה, המספר השומר שבת הוא מספר מאוד מועט, אנחנו נמצאים כאן וחושבים, זה כל אנחנו, אז זה כל היהדות. לכו, תראו מה הולך במקומות אחרים, השם הרחם, אסור ללכת לראות את זה. על הדבר הזה, זה החורבן האמיתי שלנו. זה החורבן הקשה שאנחנו צריכים לבוא ולהתאבל על ירושלים. לכן תאמר תיקון חצות, לעורר אותנו. כמו שאומר הרמב״ם, שכל התעניות זה לא בשביל שלא תוכן. כשאדם לא אוכל, אז הוא נהיה יותר רציני. כשאדם לא אוכל, נהיה יותר בעל מחשבה. תחשוב, איך הגענו למה שהגענו? ועל זה רבותינו התחילו את האגדות החורבן, ופסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברע. דיינו מי שמקשה ליבו, לא מעניין אותו, לא קרה כלום, מה יש, מחכים, עוד מעט יגמר רק תשעה באב הזה, רק שיגמר, שיגמר, נלך, עכשיו נלך לטייל, נלך נעשה, נשכח את כל העולם כולו. זה חיסרון הבנה, זה חיסרון רגש. צריך אדם לדעת את זה, שחורבן בית המקדש זה חורבן אדיר. אנחנו רק התרגלנו לטוב, קשה לנו להבין את זה. כשהיו באים לכאן, אני זוכר, שאחרי שכבשו את ירושלים, והיינו צריכים, הלכנו לכותל המערבי, 99% מעם ישראל הלכו מתוך שמחה. הגיעו לכותל המערבי, איזה שמחה, ברוך השם, הגענו לכותל המערבי, איזה שמחה גאתה בנו. אבל היו אנשים שבדיוק להפך, ראו את החורבן. אנחנו הלכנו בזמנו בישיבה עם הגאון, אביו של הרב, הרב שבתאי אתון, קראו לו הרב בן ציון אתון. הוא היה, כל חנון היה לו, והוא היה בפורת יוסף בעיר העתיקה, הוא היה כבר זקן. הוא היה בעיר העתיקה. מה זה? והיה חזן בימים נוראים גם בפורת יוסף, כן? וגם בפורת יוסף בעיר העתיקה היה עם הרב בן ציון חזן, והוא היה לו היה חנון, כל יפה, כל בחיק, שבאמת מפקיע. הוא רק נכנס וראה את הכותל המערבי, שכב על הרצפה, פרץ בבכי. ממש בכי, קרת בגדיו, כאילו מתום אותה לפניו. אנחנו באנו לשם מתוך שמחה, ברוך השם, כותל המערבי, הכותל בידינו, הכל טוב. הוא פרץ בבכי כזה, כאילו מתום אותה לפניו כפשוטו. לא הבנו את זה, אז היינו צעירים, בסך הכל ילדים, מה היינו רואים? לא הבנו, מה אתה רוצה? תראה מה זה, הגענו לכותל המערבי. הוא הרגיש, הגענו לכותל המערבי, אבל בית המקדש חריב. הגענו לכותל המערבי, אבל מה שואלים ילכו בו. נו, מה שווה שיש כותל המערבי? הייתי שבוע שבוע הלכתי לכותל המערבי, אני לא יודע אם מותר ללכת לכותל המערבי. כל הדרך מלאה פריצות, מלאה קושי גדול להגיע לשם. גם כשאתה מגיע לשם, איך תראה איך באים לשם? באיזה צורה? באו פריצים וחללוה. מי אמר שזה, מאיפה אתה רואה את היופי הזה? מה אתה, מה ראית? שם את הכותל המערבי, הכותל המערבי זה רק מראה לנו מה היה לנו, מה היה בית המקדש. תראה את המילה לנו בפואר הזה. אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. הימים האלה הם ימי התבוננות, שזה נתנו לנו רבותינו, שלא בבת אחת ככה תיכנס תוך האבלות. חילקו את זה לשלוש חלקים. יש מי"ז בתמוז עד ראש חודש, מראש חודש עד י"ז בתמוז, סליחה, תשעה באב, ואחר כך מראש חודש עד תשעה באב, אחרי תשעה באב עצמו, שלאט לאט אדם ייכנס לזה בצורה אמיתית. לחשוב, חשיבה, להתבונן, להתעונן. ולכן, גם עכשיו, מי"ז בתמוז, זה זמן של חשיבה. מה הזמן של החשיבה? יש כמה הלכות שהביא אותה מרן. מרן כותב כאן כמה דברים שצריך אדם להיזהר בימים האלה. מרן כותב דברים שצריך אדם ללמוד אותם. אבל יש דבר אחר שהוא צריך להיות. מה שאמרתי מקודם, נוהגים שמי"ז בתמוז, עד תשעה באב, יש חושבים, יש אומרים שגם ביום תשעה באב רגילים לומר תיקון חצות. דיינו, מאחרי חצות היום, לשבת על הרצפה, אם הוא יכול, אם הוא לא יכול, יכול לשבת אפילו על כיסא, ולומר על נערות בבל. מה שאנחנו רואים תיקון חצות, לא מדין תיקון חצות, זה מדין להתאבל אל ירושלים, להרגיש את האבלות, להרגיש כמה קשה. אין לנו בית המקדש, אין לנו כלום, חסרנו כל. אדם מתפלל היום, מי יודע אם מתקבל תפילתו? אולי גדולים, חסידים ואנשי מעשה מתפללים, אז מקבלים תפילתם. אדם שהיה בא לירושלים, לבית המקדש, היה מקבל רוח הקודש באופן אוטומט. יונה הנביא, אומר, אמרו רבותינו, יונה הנביא היה מעולה הרגל. הוא לא היה, מי יודע, הוא לא היה נביא. זה רק נביא אחד, זה שם את כל יונה, זה גמרו אותו, ספר אחד שלם, קוראים אותו ביום כיפור. מה הוא היה? בסך הכל בא לשם לילה לרגל. ושם שאב רוח הקודש, שרתה עליו שכינה שהיה בבית המקדש. שרתה עליו שכינה ואז הוא התנבא, זה הלך לנינווה, העיר הגדולה וכדומה, את כל מה שהיה שם. תוספות אומרים, במסכת קידושין, שלמה נקרא שמחת בית השואבה? שמשם היו שואבים רוח הקודש, הכוונה היא, שהיו מתנבאים, נכנסים לשם, ומרגישים את הקדושה ומתעלים ונפחים להיות כמו מדרגה של נביאים. זה הייתה, השכינה הייתה שורה שם בצורה נפלאה, שהיו באים לשם בצורה בקדושה, בטהרה. את זה חסר לנו. חסר לנו, לא חסר לנו את הבניין, חסר לנו את מה שמתוכו, חסר לנו את מה שאת הקדושה שבתוכו, חסר לנו את מה שבאמת יש שם. היום לכו תראו מה הולך שם, באו בפריצים והחללוה, לכו תראו מי הולך לשם. באים לשם ערבים, מחשימם ויבד זכרם, ואלה רשעים מרושעים, שאליהם שלושה, הקדוש ברוך הוא מצטער שברעם, אחד מהם זה את, 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 את ישמעאל. ואת כל הצרות האלה שראו לנו אבותינו הגאון, אור החיים הקדוש כותב, שמה שראו לנו בני ישמעאל, לא יראו לנו, לא עשו לנו צרות, כמותם שום אומה ולשון. אומר, רשעים אלה רשעים בבטן ומלידה. שאר האנשים, נכון, הנאצים וכדומה, זה שיגעון שבא ואיזה שיטה, אבל בפועל, מי שעורר, עושה לנו את כל הצרות ביותר, זה בני ישמעאל, אלה הגאים ביותר. והם נמצאים שם, בהר הבית, עושים מה שהם רוצים, וחושבים שזה המקום שייך להם, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, שלא יבואו לשם יהודים ויכנסו לשם וחללו את זה פי עשר. יושבים שם כל מיני יהודים, עולים להר הבית. איך אתם עולים להר הבית? מונטר, איך יתיר לכם? לא, מה אתה רוצה? בית המקדש, אנחנו מתוך קדושה עושים את זה, עושים את זה בשבילי. היו פריצים כמותכם, מתי שבית המקדש היה קיים. והיו נכנסים ואומרים, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, נלחמו בשביל בית המקדש. מי שיקרא את הגמרא במסכת גיטין, נראה, רבותינו קראו לאותם אלה שהגנו על בית המקדש בחירוף נפש, קראו להם בריונים. היו שם בריונים היו. אתה קורא להם בריונים? אתה קורא להם בריונים? תראה מה שהם נלחמו בשביל בית המקדש. עד טיפה דמם האחרונה, מסרו נפש בשביל בית המקדש. רבותינו אמרו, אלה בריונים. לא תמיד צריך למסור נפש, לא על כל שטות צמין נפש. ברגע שהיה, ההתנהגות לא הייתה בסדר, כבר בית המקדש כבר חרב. זה לך מה להגן יותר מדי. תלך, תחזור בתשובה, תיכנס, תעשה. במקום זה, עמדו על הרגע האחרון, מה הרווחנו? 2,000 שנה שנות גלות, כל מה שקראו לנו מאז 2,000 שנה שאנחנו סובלים וסבלנו, כל זה בא מזה. צריך אדם להתבונן בדבר הזה. אני אומר את זה דווקא עכשיו, למשל, בשעת תענית, טוב, עיקר התענית זה לא לאכול ולא לשתות. אדם יכול לא לאכול ולא לשתות, אז מה? יכול ללכת לישון, לא קרה כלום. גם לא אכל, הרוויח כמה סעודות, זה לא זה. אומר הרמב״ם, וכך אומר מרן, שזה זמן של התבוננות. כשאדם לא אוכל, הוא רציני יותר. כשאדם רעב, אז יש לו רצינות יותר, הוא חושב הרבה יותר, חושב באמת למה שהגענו. אז יש לו סיבה, למה אנחנו מתענים, בשביל מה? אומר הרמב״ם, שמעשינו כמעשה אבותינו. זאת אומרת, מה שעכשיו אנחנו מתנהגים זה כמו אבותינו. בעקרוי, הרבותינו קוראו להם בריונים, אז גם אנחנו בריונים. לא מתנהגים בצורה נכונה. במה צריך להיבונן, במה צריך לעשות? כמו שאמרתי מקודם, להרגיש את החורבן. להרגיש את עם ישראל, לאן הוא הגיע. תראו את עם ישראל, צריך לחשוב גם על שאר עם ישראל, לא רק כל אחד על עצמו. וגם אדם על עצמו, איפה אתה ביראת שמיים? איפה אתה בקיום המצוות? איפה אתה בהתבוננות ובאמת ציפייה לביאת המשיח? אנשים מתכוננים, כבר קונים כרטיסים, לנסוע לחוץ לארץ בכל מיני מקומות, אומרים יש כבר שדה התעופה מלא, כבר לא מספיקים למלות את זה. ראיתי שם שיש שורות של מזוודות, שאי אפשר למלות את המטוסים מרוב מזוודות. ומלא, כולם, לאן אתם הולכים? מה פירוש לאן? הולכים שם, לאירופה, הולכים לזה, הולכים לתאילנד, הולכים לכל מיני מקומות. וקצת עלינו כאן, קורונה הזה, סגרה אותנו, רוצים לצאת החוצה, קצת להתרווח. כך אתה רוצה? כל מי שעוזב את ארץ ישראל, הוא לא מאמין בביאת המשיח. מי שמאמין בביאת המשיח, הוא לא יעיז לעזוב את ארץ ישראל. איך אתה יוצא מארץ ישראל? סימן שאתה לא מאמין שם בית המקדש שבני, אתה לא מאמין שהמשיח יבוא. אתה בטוח שיש לך כבר ביטחון שבית המקדש לא ייבנה. איך אתה יוצא? אז אתה, מעכשיו אתה מתכונן שלאחרי 9 באב אתה תיסע לחוץ לארץ, קנית כבר כרטיס, אתה בטוח שבית המקדש לא ייבנה ביום 9 באב. אתה בטוח, יש לך כבר ביטוח שמהיום עד 9 באב בוודאי שבית המקדש לא ייבנה. אז מה אתה מתאבל? תשאב, לך מעכשיו תיסע לשם בחוץ לארץ. שמה צריך את האבלות שלך? שמה צריך את כל הדברים האלה? צריך אדם להתבונן, זה ההתבוננות. כשאדם חושב, הגאון החתם סופר, היה לפני שהיה, אומר תיקון חצות, היו עושים את בית מדרשו, כמו שאמר בן נוערי, והיו אמרו שם תיקון חצות. בישיבה שלו, לפני שהיה מתחיל תיקון חצות, היה נותן להם שיחה, שכולם היו יושבים ובוכים שם. והעידו עליו, שבשעה שהיה אומר תיקון חצות, היה ממלא כוס מלא של מים, של דמעות. כוס מלא מדמעות, מבכי, על חורבן בית המקדש. זה נקרא חורבן בית המקדש. כך צריך להרגיש. אבל מה עושים? הם מחכים, יאללה, שיגמרו הימים האלה. רק שיגמר. וכאן אנחנו נתכונן, נתחיל כבר את כל החיים, נעשה כיף, נעשה את הכל, ניסע לחוץ לארץ, נעשה את הכל. זה נקרא, גילו בקו, סיסו איתה המסות, כל המתאבלים עליה, כך מתאבלים על ירושלים, כך מתאבלים על בית המקדש. איך אפשר לחשוב דבר כזה? זה מאוד מכאיב. הגאון הרב מרדכי אליהו סיפר לנו כך. אומר, היה בירושלים, היה יהודי צדיק, קראו לו רבי צדקה חוצין. צדקה חוצין, יש לו שמש צדקה, הוא בנה את בית הכנסת הזה. אחרי פטירתו, נכנס לשם הרב יעקב מוצפי, ואחרי זה, אחרי שנפטר רב מוצפי, הוא שם עוד כמה חכמים, בינתיים זה ככה מקרטע. אבל המקום הזה, זה היה, הוא בנה אותו בעצר אצבעותיו, הרב צדקה חוצין. היה יהודי צדיק, חסיד וקדוש, וכל מוחו היה על בניין ירושלים. וכל מוחו היה שיהיה לו בית בירושלים. במסירות נפש, הוא עזב את בגדד והגיע כאן לירושלים במסירות נפש. היה שם בצורה קשה. והגיע לכאן ורצה כמה שאפשר קרוב להר הבית. אז קנה, בנה את בית הכנסת הזה, שמץ צדקה. שם הוא היה. הרב מרדכי היה רגיל כל חג, כל סוכות ופסח, היה קבוע, הולך לבקר כמה חכמים. אחד מהם, את הרב צדקה חוצין. היה תמיד שעה קבועה, היה לו בערך בשתיים, היה מגיע אליו ולהקביל פני רבו. מאוד שאביו, רבי סלמן אליהו, הוא היה מאוד מקורב, היו חברים מאוד עם הרב צדקה חוצין וכדומה, לכן הוא לא ראה אותו כל כך, הוא לא הכיר את אביו, אבל היה לו קשר איתו. אז הוא היה תמיד לבא בשעה שתיים. פעם אחת, איחר קצת. הרב צדקה חוצין, היה בסוכות. אמר, הוא עייף, הלך לישון, אמר להשמה שלו, אמר להשמה שתדע, אני יודע שהרב מרדכי אליהו יגיע. ברגע שהוא יגיע, תעיר אותי. אל תגיד אני צריך לישון וזה, תעיר אותי. אני מבקש לך שתעורר אותי. אמר לו, בסדר. הרב מרדכי אליהו הגיע. איך שהוא הגיע, השמה שזה רץ, אני הולך להעיד לרב. אמר לו, לא, תעזוב אותו. מה אתה, לא, אל תעיר אותו, אני יכול לחכות. אמר, תגיד לי, מי כאן רב? אתה או הוא? הוא אמר לי להעיר אותו, לביא נשמע לך או נשמע למה שהוא אמר לי? רץ מהיר להעיר אותו, אז הוא ככה העיר אותו, אומר לו, בערבית אומרים ג'ה, הגיע, זה ג'ה, ג'ה הגיע. אמר לו, הגיע, הגיע. קפץ מהמיטה, אומר, מי הגיע, משיח? קפץ מהמיטה, אומר, משיח הגיע. הרב אמר לו לפני כמה דקות, שהגיע הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, תראה מה זה האדם שמצפה לביאת המשיח. היה לו בגד מיוחד, לקבל פני משיח צדקנו. בגד מיוחד, קנה לו בגד, שיבוא משיח צדקנו, היה בגד הזה בנוי איתו, הולך איתו יחד. זה הרגשה, גילו, סיסו איתה מסוס, כולם מתאבלים עליה. כשאנחנו נצאים עכשיו בימים האלה, הלכות זה הלכות, אנחנו רואים את ההלכות, אבל צריך גם לראות מה מסתתר מאחורי ההלכות האלה. המסתתר מאחורי ההלכות האלה, זה להתבונן. שנרגיש, שנביא, לא נושאים נשים, לא עושים, גם זה לא אצלנו לא כל כך. לא אוכלים, לא מברכים שהחיינו, לא עושים זה, לא, זה כדי להרגיש את עצמנו שאנחנו הרגשה, להתבונן, לאט לאט, לאט לאט להיכנס ליום הזה שיום תשעה באב, ולא לחכות, איך רק שיגמר תשעה באב, אבל לא שיגמר, יאללה, יתחיל את הימים הטובים, שיגמר. לא, זה לא נכון. צריך לדעת שכל פעם ופעם שסופרים את מניין חורבן בית המקדש, אדם צריך לבוא ולהוריד כמה עם דמעה, כל כך הרבה זמן ועדיין לא נושענו, כל כך הרבה זמן, כמה אנחנו לא מבקשים, לא מתפללים, לא מבקשים את זה. איך, הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילתנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיבנה בית המקדש, מה, זה מה אנחנו, ככה אנחנו נשאר ככה עד מתי? באמת צריך להתבונן ולבקש ולבקש את זה מלב הנפש. ואומרת הגמרא, ציון דורש אין לה, מכלל דבעת דרישה. ציון זה סימן של בית המקדש. דורש אין לה, לא דורשים אותה, לא מחפשים אותה, מכלל דבעי דרישה, צריכים אנחנו לדרוש. איך לדרוש? זה לא לדרוש, זה לעלות להר הבית תמאים ולתמות את בית המקדש, לבוא לשם ככה בצורה פרוצה ולבוא, עיקר עלית לירושלים לראות הר הבית בידינו, זה שטויות, זה הבלים זה. מה אתה הולך שם מתקוטט עם הערבים, עושה את כל דברים תמאים? אתה אסור להיכנס להר הבית. מי שנכנס להר הבית עובר על איסור דאורייתא. איך אתה נכנס לטמות את בית המקדש? נכון שיש מקומות מסוימים בהר הבית שמי שטבל יכול להיכנס לשם, גם תמאי מתים שטבלו יכולים להיכנס לשם, אבל אנחנו לא יודעים איפה זה. יש רוצה לומר שבית המקדש, כיפת הסלע, זה מקום בקודש הקודשים. וכך מביאים ראיות לכך שזה המקום על פי דברי הרדב"ז. הרדב"ז אומר שהאבן הזו שנמצאת שם, אבן הגדולה, זה אבן השתייה, וזה מקום קודש הקודשים. אז אם אנחנו יודעים שזה מקום קודש הקודשים, אז אפשר לעלות להר הבית, במרחק אנחנו יודעים קודש הקודשים זה היה 11 אמה, אחרי זה צריך את העזרה, ואחרי זה יש לך עזרת נשים, ששם אפשר להיכנס, אז יש לך מרחק גדול. אז במקומות האלה גם טבולי יום יכולים להיכנס. אז ממילא האדם טובל ונכנס לשם אפילו שהוא תממת, רק לא ייכנס למקום הזה, לא ייכנס שם לעזרה, ולא ייכנס לקודש הקודשים. בזה הם חושבים שהם פתרו את הבעיה. למה? הרדב"ז כתב שזה הם, שהאבן השתייה זה האבן הזו שנמצאת שם, זה אבן השתייה. אבל מאיפה הרדב"ז יודע? מאיפה? 1500 שנה היה מזמן שחורבן בית המקדש. איך הוא יודע? השערה. ואם מתבונן יותר, זה לא יכול להיות דבר כזה. אבן השתייה, זה לא יכול להיות שהאבן הזו זה אבן השתייה. זה לא יכול להיות. למה? גמרא אומרת, אבן הייתה שם, ושתייה הייתה נקראת, והייתה נמצאת באמצע, ושם היה ארון הברית, שם היה שמים את ארון הברית, בבית ראשון. בית שני, לא היה ארון הברית, שם היה מזל, לכיוון אבן השתייה. כמה גודל אבן השתייה היה? כל קודש הקודשים, כמה זה? 11 אמה. כמה זה 11 אמה? 5.5, 5 מטר, כמה? נגיד 5.5 מטר. היום האבן הזו זה קרוב ל-50 מטר. איך זה נהיה פתאום נהיה לך 5 מטר? איך יכול להיות בכלל אבן, זה אבן השתייה? זה הייתה, אבן הייתה, ושתייה הייתה נקראת. זה לא יכול להיות שהאבן הזו זה אבן השתייה, זה לא יכול להיות. תגיד, אבל הנה, כולם אומרים את זה, וכולם מתפללים לכיוון הזה. הדבר הזה תמיד היה קשה לי. אבל פעם אחת, הייתי עם הרב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שניבדל לחיים טובים, והוא אמר לי, יש יהודי אחד שהוא מצלם צילום מאוד מעניין. מה הוא מצלם? יש צילום שאתה מצלם, אתה לא רואה את המבנה. אתה רואה חום. הוא מצלם מקום שיש בו חום. לפי חום הוא מצלם. כך אפשר, המשטרה למשל, הוא רואה מספר של רכב. אלה שגונבים רכבים, אז את המנוע, רוצים את המנוע, מוחקים אותו, משפשפיים, לא יודעים את המספר. אבל המספר הזה קיים. איך? מחממים את זה קצת. ככל שהעובי הברזל יותר עבה, הוא חם יותר. ככל שהוא קטן יותר, אז הוא מתחמם פחות. אז שמים, מחממים את זה קצת, ופתאום אתה רואה את המספר. מדוע? באותו מקום של המספר, חקקו את זה. כשאתה שייבת את זה, זה נהיה יותר דק. המקום של המספר לא יעזור לך, למה שזה דחס את הברזל, ואז אתה רואה את המספר. יש את הדברים האלה, מחפשים מנהרות מתחת לאדמה, מחפשים כל מיני דברים. איך עושים את זה? צלמים את זה בשעות הערב, שהשמש כבר אחרי שהיא ככה יקטה טוב, ואז האדמה למעלה, אז אחר כך שמתחיל להיות שקיעה, נהיה קצת צל, נהיה קצת קריר. אבל למטה זה עדיין חם. זה מקום שיש חלל, הוא חם יותר. ועל פי זה אפשר לצלם כל מקום שיש בו חללים, על פי זה רואים החללים. אותו אדם אמר שיש לו תמונות שהוא צילם, שהוא עבד בזה, הוא עובד בזה, ויש לו תמונות שהוא צילם מעל הר הבית. וראינו את התמונות האלה. ראיתי את התמונות האלה. התמונות האלה שהוא מצלם מעל הר הבית, אתה לא רואה את כל כיפת הסלע, שום דבר אתה לא רואה. אתה רואה מה שמתחת לאדמה. מה אנחנו רואים שם? איפה שכיפת הסלע מצוי, יש כמין מבנה משושה. מבנה בצורה משושה. לא כמו שזה, זה קצת משושה, אבל שם מתחתיו יש מבנה גדול משושה. מה זה המבנה הזה? נראה שזה המבנה שהצלבנים הנוצרים, שהחריבו את בית המקדש, ואחר כך הם בנו שם בניין, באו המוסלמים, הרסו את הבינה שלהם, בנו על זה את כיפת הסלע. אבל לפני זה, זה היה שם מבנה. והמבנה הזה משושה בדיוק כמו שהנוצרים רגילים לעשות. הם מאמינים, זה הנוצרים הקדמונים, מאמינים בשש, מאמינים בזה, והם הולכים על פי זה. אבל מתחת לזה הכל, מבנה וכדומה. אבל כשאתה פונה מימין לכותל, בצד ימין, שם הוא צילם את הר הבית, שם יש חלל ענק. חלל. רואים כמו קיר רחב מאוד, ואחר כך באמצע חלל גדול. לפי כל הסימנים, נראה שקודש הקודשים והעזרה וההיכל והכל זה היה בכיוון ימינה מהכותל. איפה? הכסף. נכון. נראה ששם זה המקום האמיתי של קודש הקודשים. עכשיו, כך נראה. ובאמת נראה שאצל המוסלמים הם מכבדים את המקום הזה קצת יותר מהכיפת הסלע. אבל למה זה נהיה? איך זה נהיה פתאום? בנו שם את המוסלמים, הנוצרים, שכבשו, שהנוצרים הלכו והחריבו את בית המקדש, בכלל, אז בזמנו, אז הם רצו שיראו להם איפה קודש הקודשים היה. אז הם לקחו יהודים ואמרו להם, תגידו איפה היה מקום קודש הקודשים, ששם אנחנו רוצים לשים את העבודה הזרה שלנו. אז הם יטעו אותם, אמרו להם, זה בצד הזה. הנה, אתם רואים את האבן הזה? זה האבן הזו, ושם עשו את זה את הנוצרים, הנוצרים בנו את הבית שלהם, כשבאו המוסלמים ירסו את זה, ושמו עליהם את כיפת הסלע, את כיפת הסלע שאנחנו רואים. לפי זה, כל קדושת הר הבית זה בדיוק הפוך. זה בכיוון ימין, לא מקום שאנחנו נמצאים, לא מקום שרואים את הכותל המערבי, אלא קצת ימינה. ושם נראה ששם היה קודש הקודשים. עכשיו, בין אם נאמר כך או כך, ראיה אין לך. אז איך אתה יכול להיכנס בהר הבית כאן, אתה אומר, עד כאן מותר לי, עד כאן אסור לי? איך אנשים שומרי תורה ומצוות נכנסים להר הבית? הם אומרים, אנחנו יודעים בדיוק את הסימנים, טובלים לפני זה והכל. מי אמר לך, יש לך עדות? הרדב"ז. הרדב"ז, מאיפה יש לו? מאיפה יודע? ברוח הקודש? 70 שנה שהיו בזמן חובן בית ראשון וחובן בית שני, 70 שנה האלה, שכחו איפה היה מקום המקדש. שכחו איפה היה בדיוק, איפה היה הסלע הזה ששתייה הייתה נקראת. וזה אמרו להם, רק על ידי חגי זכריה ומלאכי, על ידי נבואה, אמרו להם, זה המקום. 70 שנה לא ידעו איפה. כאן, 2,000 שנה יודעים בדיוק איפה? איך אפשר לחשוב דבר כזה? איך אתה יכול לדעת? לא, הערבים אמרו לנו. מהערבים אתה מביא הלכות? כאן אתה נכנס לאיסור של קראת? כאן אתה נכנס לאיסור של איסור? מה אתה מרוויח בזה? ועולים לשם, בהמוניהם, והיום בכלל נלחמים להיכנס לכאן, לשם. מי יתיר להם? מי יתיר לך להיכנס לשם? ועוד אתה, בתור אדם שאומר תורה מצוות, אתה נזהר בקדושת הר הבית. אבל האחרים שיעלו אחר כך הריך, יעלו שם פרוצים, פרוצות, נידות, גויים, מזווים, זוות, שעשו להיכנס בכל הר הבית. הכל, הם נכנסים שם בזלזול, בפריצות, בכל. זה מותר לך לתת יד לדבר הזה? הערבים שומרים על קדושת המקום יותר טוב ממה שהיהודים שומרים. שישאר בידי הערבים יותר טוב. זה לא עושה לנו שום בעיה. שיגידו אל אכבר ויגידו מהבוקר עד הלילה יצעקו את הצעקות האלה. נו, אז מה? יותר כדאי ממה שהיהודים, שהם באים לכאן ותבוא ותתאמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. זה מזעזע. כך צריך אדם להרגיש. שאדם בא לשם ואומר, ברוך השם, יש לנו הר הבית בידינו, באים וזו. זה החורבן האמיתי. והחורבן של היהדות, והחורבן של הכל. זה המטרה שיש צום. הצום הוא לא בא בשביל לא לאכול. זה לא דיאטה. זה לא בשביל לא לאכול. אתה לא אוכל, אתה יותר רציני. כשאדם אוכל, וישמע נשורים ויבעט. אבל כשאדם לא אוכל, אז הוא יותר רציני. שם לב לדברים האלה. שם לב לכל הדברים. ולכן רבותינו התחילו לתת לנו את ימי הצומות, לא בבת אחת. לא רצו שתבוא ביום תשעה באב, תתחיל, יאללה, ביום תשעה באב, תצא על נהרות בבל. זה לא ילך. צריך אתה לאט לאט, להביא אתך להביא, כמו יום כיפור. זה לא פתאום יום אחד בעיר, אתה יושב, מתחיל להתוודות, חטאתי, אביתי, פשעתי, גמרתי, אין לך כבר שום עוונות. יש, לפני זה אנחנו נוהגים למר סליחות כבר חודש לפני, עשה ראש השנה, תקיעת שופר, עשה את אמת תשובה, ועד שלא מגיע בצורה רצינית יותר. אותו דבר גם כן לגבי האבלות. זה לא שפתאום אדם בא, יאללה, יושב, הנהרות בבל, גומר והולך. זה לא ככה. לכן נתנו לנו כמה דברים, שכבר מי"ז בתמוז מתחילים. מדינה דגמרה, אין לנו שום הלכה מי"ז בתמוז. מדינה דגמרה, מותר הכל. מותר לאכול בשר, מותר נישואין, מותר הכל, אין שום דבר. רק מה שנכנס אב ממעטים בשמחה. יש רק דין אחד שלא כתוב בגמרה, אלא כתוב במדרש. מדרש אומר שמי"ז בתמוז, יש במדרש כתוב, יש שאומרים מי"ז בתמוז, יש שאומרים מ"ט בתמוז. מה יש שם? הוא אומר, יש, צריך אדם להיזהר, שהביא את זה גם מרן, שצריך אדם להיזהר, שלא יהלך, דבר ראשון, לא יהלך יחידי. סתם כך לא כדאי שאדם יהלך יחידי. אבל כשאדם הולך יחידי, יש כל מיני שדים, כל מיני צער, כל מיני דברים, עלולים להזיק לו. ולכן לא יהלך אדם יחידי, אלא מקום שיש שם אנשים. בימים האלה, מי"ז בתמוז, עד תשעה באב, שיש איזה שד או משהו שעלול להזיק לו. ולכן יש שרצו לומר, שאדם יוצא בחוץ ורואה שכביש ריק, שלא יצא. יחכה עד שמישהו ילך איתו בימים האלה. כדי שלא יהיה יחידי כלל ועיקר. אבל יש שרצו לומר שכל מה שכתוב שלא ילך יחידי, זה לא מדובר במקום שיש בו בעניינים. במקום שיש בעניינים, אז יש שם אנשים, אז אנשים, המזיקים לא נמצאים שם. אלא לא ילך יחידי, הכוונה היא שילך מחוץ לעיר. ילך שם מחוץ לעיר, לחפש שם, אני יודע, יש אנשים שהולכים, שהולכים לבד, ככה אוהבים לטייל במדברות, בכל מיני מקומות. אחרי זה לא מוצאים אותם, נופלים באחד המקומות, באחד הבורות, שכיל מערות, לא מוצאים אותם, חפשים אותם, אף אחד לא יודע על קיומם. זה לא נכון ללכת כל השנה. אבל כל שכן בימים האלה, לא ילך שם במקום שני יחידי. אבל כשאדם נמצא כאן באזורים האלה, בתוך הבית, בין האנשים, נכון שזה ברחוב ריק, אבל יש לך אנשים בתוך הבתים. יש עוד נקודה אחת, שרחום עבד העלה את זה, וזה דבר מדהים. אומר, יש לנו, אנחנו שמים מזוזות בבית. איפה שמים את המזוזה? בחוץ. המזוזה הזו, השדים וכל המזיקים שרואים את המזוזה הזו, בורחים כל עוד נפשם בה. זה לא רק שומר את הבית, זה שומר גם כן את כל הרחובות. מלא מכמה שיש לנו מזוזות ברחובות, לא צריך להיזהר עד כדי כך שלא ילך יחידי. כדאי שאדם לא ילך מכן שכתוב, אבל אין איסור ללכת יחידי. גם אם אדם הולך יחידי, מצד הדין לא יקרה לו כלום. לכן גם אם אדם הולך יחידי, אלא אם כן הולך בעיר העתיקה יחידי, שם לא יודע אם יש מזוזות, שם אין מזוזות אין כלום, יש שם שדים, אלה השדים נמצאים שם. אבל איך במציאות, כשאדם הולך בימים שלנו היום, שלא ילך יחידי, אבל יש חם, תמיד יש אנשים ברחוב, זה כבר לא נקרא יחידי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהביא את זה בכותב מרן, שלא ילך מנחמה לצל. דיינו, משעה רביעית עד שעה שביעית, כמה זמן זה? משעה רביעית עד תשעית. תלוי. אם אתה עושה את זה תחילת רביעי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי כולו, זה ארבע שעות. ולשומרים תחילת שביעי. אבל איך שלא יהיה, הימים, הזמן הזה, שלא ילך אדם, שעה רביעית, בערך, אם אנחנו אומרים, בערך זה 8:30, 9, אז שעה רביעית. 9, אז שעה רביעית. מ-9, עד בערך 12, לא 12, יותר קצת, עד שעה 2, לא ילך בין החמה לצל. מה זה בין החמה לצל? בין החמה, שיש לך התחברות של החמה וצל. ילך או בצל או בחמה, לא ילך באמצע. מדוע? יש שד שנקרא כתב מרירי. זאת אומרת, במדרש כתוב שכתב מרירי הזה, כך כתוב במדרש שלך, הוא כמו עגול, מלא עיניים, וכל מי שרואה אותו, נדבק בו ועלול למות. ומי שיסתכל בקורונה, איך נראה החיידק של הקורונה, זה בדיוק נראה ככה. זה נראה התמונה שלו, עגול, יש לו נקודות כמו עיניים, מלא עיניים מכל הכיוונים. וכל מי שרואה אותו, מת במקום. ובאה שם הגמרא כמה אחדים, גם מעשה בבית המדרש, הלכו תלמידים והלכו וראו את זה ומתו. יש אחד שרצה לומר שהיום בימינו אין את הבעיה הזו. זאת זה היה בזמן הגמרא. הוא אומר שלא יעלך אדם, יש שדים, יש כתמרי, יש כל הדברים האלה. אבל בגמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא, שהבעיה הלך פעם אחת בדרך, היה לבד, בדרך. בקשה אותו שדה אחת. אמרה לו, אילו לא השתומעת, שאמרו, זהרו בנחמני ובתורתו. נחמני זה אביה. אביה, קוראים לו, בן נחמן. נחמני ובתורתו. הייתי מזיקה אותך. ואתה, בגלל שיש לך תורה, אני לא הזקתי אותך. זה קראו לעם, תלי בית קרנבו. משהו, שד. שד אחד. אמר לה, אם אני כל כך חשוב, מי נתן לך רשות להיכנס לכאן? הרי זה מקום של בני אדם. מי נתן? גוזרני עלייך שתעופי מכאן, לא תשארי כאן כלל. ואוי ואבוי אם תבואי לכאן. לך למדברות, לא כאן. ומי אז? שדים כבר לא נמצאים. לכן בא ואומר, כל מה שנאמר זה היה לפני הבעיה. אז השדים, יש כל מיני שדים, תגיד, כתם מהירי וכל זה. אבל היום בימינו אין שלי ואין רוחות, אין כלום. הבא כבר רחק אותם, הוציא אותם מחוץ למחנה. מלא, אין לך בעיה, יש לך שלים בדמות אדם, אבל אין לך אדם בדמות שלים. אבל יש, הפוך, אדם בדמות שלים, אבל אין שלים, שלים אין כאן, לכן לא צריך לפחד כלל ועיקר. הדבר הזה קצת קשה. בספר חסידים כותב הרבה מעשים שהיו בזמנו, ששדים וכדומה, שדים, רוחות. רבי חיים ויטל מדבר שם על שדים ועל רוחות. מי שקרא את הספר של רוחות מספרות, תראה מה זה מלא שדים ומלא רוחות. מה זה אין שדים? איך יכול להיות שאין שדים? רבי יהודה אלפיה כותב רבי יהודה אפתיה, רבי יהודה אפתיה כותב שאמנה לו שדה אחת שקוראים לה רוזה, לא שדה, נשמה אחת שקוראים לה רוזה, אמרה לו שבית הקברות של בגדד מלא שדים שם, מלא מזיקים שם, אוי ואבוי מי שמתקרב לשם. כך אמרה לו. היום אנחנו מבינים גם למה מי שדים נמצאים בבגדד. אז זה מה שאמרה לו. אז יש שדים, אין דבר כזה אין שדים. יש, אלא מה? מה שעשה אביה, יכול להיות, מה שעשה אביה הרחיק אותם, אבל באו בפריצים וחללוה. גם אם תמצא לומר שאין, אבל אין במשך כל השנה כולה, אבל בימים האלה כן יש. לכן מרן כן הביא את זה. למה מרן כתב את זה? הרי אין לנו, מרן היה אחרי החורבן ואחרי אביה, בכל זאת מרן כתב את זה. מרן כתב שאמר שכתב מרי זה שד מיוחד, שהוא מהזמן הזה עד הזמן הזה מלא עיניים כמו שאמרנו, ולכן צריך להיזהר. נפקה מינה שאדם לא ילך בין חמה לצל, או תהיה בצל או בחמה. הדבר הזה זה כל השנה כולה, צריך אדם לדעת, צריך לו סדר בחיים. או עלינו אתה או לצרנו, אל תלך באמצע, זה אל תהיה פרימיטי, אל תהיה אתה באמצע, אל תהיה כמו מזרחיסטי. יש לו מצד אחד רוקד בחתונות, תערובות, הכל הולך לכל מיני מקומות, מצד שני בא ומתפלל מניח תפילין. מצד אחד לוקח את האייפון, נסתכל בו את כל דברי תועבה, מצד שני אני ראיתי כמה אחדים מתפללים מזה, ומתפללים, משתחווים בו, ומתקרב מתוך הביוב הזה. איך אתה עושה את זה? יש לו גם את זה וגם את זה, גם חמה וגם צל. רוצה להסתכל, נתבעים לבעל, משתחווים לו, עושה שתי סיבובים, כל תועבות שבעולם נכנס לו. הסתכל אחר כך, פותח את זה, השם שפתיי תפתח, אופי יגיד תהילתך. איך אתה מתפלל מתוך מכשיר כזה? מותר לאדם בתוך שירותים להתפלל? זה בתוך שירותים אתה מתפלל, מתוך השירותים אתה מתפלל. זו הזוהמה הגדולה ביותר. אצלנו בשכונה, הופתעתי, בא אליי ואמרו לי, הרב, יש כמה בחורים ובנות ואבא שלהם הוא יהודי שעושה חסדים גדולים, יהודי קשר ולמהדרין ולמהדרין, ואלה כולם יצאו לתרבות רעה במקום הזה, והוא קנה להם שם ברחובות שלנו שלושה חדרים ודירות, והם שם בנים, בנות, כל מיני תועבות, כל התועבות שבעולם, הולכים שם בפריצות. וביום שבת הולכים, לוקחים את האייפונים שלהם ומשחקים בזה, בשבת הולכים. בחורים האלה הם היו בני תורה, כולם יצאו לתרבות רעה. מה עושים? באמת אני חושב, לא יודע מה לעשות, אבל נראה. פגשתי יהודי אחד, אומר לי, אני חתן של אותו אדם. אמרתי, תגיד לי, איך זה הדבר הזה? הוא אומר, אתה כל הזמן צועק נגד האייפונים? הוא אומר, זה מה שהיה. הוא אומר, הם כל הזמן היו עם האייפונים, אני ראיתי את זה, יצאו אחד אחרי שני, נהרסו. אנחנו צעירים את כל תועבות שבעולם. לא שבת, לא כששרות, לא כלום, הכל, הכל הלכו לעבדון. אדם הזה יהודי יקר. אני נדעמתי, עושה חסדים גדולים. אבל מחסדים כאלה, חסד הוא ונחיתו לעיני בני עמם. אז לוקחים את המכשיר הזה. המכשיר הזה, זה אבי אבות הטומאה. וזה הדבר שהביא את כל החורבן, ומבקשים שהמשיח יבוא. באמת, איך המשיח יבוא, יראה את החיים מהם. אמרו, לא, אני אצלם אותו עם המכשיר הזה. אתה תצליח בכלל לצלם אותו? יראה אותך רק ברוח פי והיא מתרשע. איזה מין דבר זה? שגאון וזן, הגאון הגדול רבי משה צדקה, איך הוא מדבר על זה? איזה, ולוקח את זה, ושובה ומרצת. זה העץ הרע אמיתי, זה העץ הרע שהיה בזמן החורבן, בזמן בית שני, תחילה, בזמן סליחה, בזמן אנשי הכנסת הגדולה. זה העץ הרע גשה מאוד, אין לו תקנה, רק לשבור אותו. לכן הוא שובר אותו. והייתי פלא פלאות, אני ראיתי את זה. הייתי בבית שלי, היה כנס של כל מיני נגד האינטרנט וכדומה, ובחור אחד היה לו אייפון, היה לו, אמר לי, אני רוצה, הרב, אני רוצה לשבור את המכשיר הזה כמו שחמושה צובר. אמרתי לו, אדרבה, קח, תעשה את זה אפילו בבית שלי. לקח, הבאתי לו פטיש גדול, לקח, כמה שניסו לשבור את זה לא נשבר. עד שבסוף זה נשבר לרסיסים. אבל ראיתי שם דבר מאוד מעניין. פעם ראשונה שראיתי את זה. ראיתי, יוצא מזה עשן, וסירחון, סירחון כזה קשה, מסריח מאוד. סירחון כזה. ראיתי, זה פתח של גיהנם. מה יש בפתח של גיהנם? עשן מהאש והסירחון. זה הפתח של גיהנם, רשעים ייכנסו בו. רואים את זה. וזה יצא לתרבות רעה. יושבים לך אנשים, מתפללים במכשיר הזה. זה בדיוק אדם שלוקח את השן, מסתכל באמצע. בין החמה לצל. או זה או זה. הוא לוקח גם, אתה שהוא רוצה, הולך לחמה, אתה שהוא רוצה, הולך לצל. שם זה כתב מרי, שם נמצא השן, שם נמצא כל התואבות. כשאדם באמצע, זה הדבר הכי גרוע. או, אין דבר כזה ללכת באמצע. לכן צריך אדם להיזהר, גם היום בימינו. ללכת בין חמה לצל. מה שאמרתי, אמרתי דרך אגב, שזה החורבן הכי גדול שיש. אדם יכול לבוא ולהתפלל על ביאת משיח צדקנו, ויכול להתפלל השיבנו אבינו לתורתך, בשעה שהוא יש לו את המכשיר הזה, שום דבר לא יעזור לו. כל התועבות שבעולם יכול לראות. אדם היה צליחן, ואמר לי, הרב, אני לא מסתכל בכלום. אני נזהר, אני צריך את זה רק בשביל ניווט. יש איזה... לנווט, יש לו מכונית, מראה לו את כל המקומות, וגם לפעמים אני צריך להתקשר למשהו, לשלוח כל מיני הודעות, רק בשביל זה אני צריך, רק בשביל זה. אמרתי לו, אני יודע שרק בשביל זה אתה צריך, אבל כמה דברים אתה רואה בדרך? כמה פעמים אתה לוחץ על הכפתור ועלו לך כל מיני תמונות השם מרחם, וכמה פעמים אתה בעצמך נכשלת בזה וראית את כל התועבות האלה? אתה יכול להכחיש את זה? סתם את הפה. אל תעשה טובות. יש לך את הווז הזה? הווז הזה, המכשיר הזה, זה ווז לגיהנם. אומר לך את הדרך בדיוק לגיהנם בצורה ישירה. שם אתה, שם. מה זה קשר? טוב. אני פחות או יותר בקיא בדברים הזה קצת יותר מאחרים. אנחנו כל הזמן עוסקים בזה, וישבנו ותחנו. אין מכשיר שהוא מכשיר שמחובר לאינטרנט שאי אפשר להתחבר אליו לכל המקומות הרעים. אפילו מכשיר הכי עם כל מיני, יש לגור, הם עשו מין טאבלט כזה, טאבלט בתוך סגור, אמרו את זה אי אפשר לפרוץ, אי אפשר. ובאמת זה היה על מצב שהוא באמת חסום טוב, שאי אפשר גם, אין לך אפשרות גם לך הורה. אנחנו נמצאים בבית דין לעניינים שאלה. עיני ישראל שהם עוסקים בדבר הזה. אחד מאיתנו, אחד מהעוזרים, בדבר הזה הוא בקי. הוא לקח את המכשיר הזה. הוא אומר, באמת זה קשה. אני כל פעם לפרוץ מכשיר, מספיק לי 3 דקות. זה הייתי צריך 15 דקות. אבל הנה, הכל פרוץ. הכל פרוץ. איך אדם יכול לקחת דבר כזה ביד? ועכשיו המכשירים שמוכרים לך את זה ואומרים שזה כשר? זה לא כשר. זה מוכשר, לא כשר. מה זה מוכשר? מקלה קלות. לחיצה אחת אתה יכול להחליף. כל שכן עכשיו אתה יכול להוציא את הכרטיס, שים אותו, הכל. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, יש רק אחד שבינתיים שמור, זה רק שם שגם אפשר לפרוץ אותו. ויש את זה, זה רק אחד, שזה בהשגחה של, 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 של רבנים, זה רק לצורך גדול וכדומה, אבל שאר כל אלה, ואני אומר לכם את זה מתוך ידיעה אישית, וראיתי את זה, משפחות שלמות נהרסו בגלל הדבר הזה. נתן לך אדרן, אדרן הלך, הוא ראיתה כדשתה, זה הלך לאבדון. מביאים לך גם בבית דין של בני ברק, כולם תקנו את זה, בני זה הבית דין של בני ברק, אתה מכיר אותם, לא יודעים כלום. בהכשר, כל הזמן מפרסמים את זה. זה המכשירים שהרסו את כל הנוער, הרסו את כל היהדות. אני אומר את זה מתוך ידע, ידע הגמור, אני לא אומר את זה סתם מילים. כל אחד יכול להתווכח, כל אחד יכול להגיד לו, תשמע, זה הכל טוב, גם אני חשבתי כך. בתחילה שיצא, אמרתי, יש איזה חסימה, תראה, יש רבנים שמסכימים על זה. היום לא מאמין לכלום. ראיתי את זה מול עיניי, ראיתי כמה אנשים נהרסו, ראיתי לאן הדברים האלה הגיעו. אין דבר כזה. ואז זה החורבן שלנו, זה החורבן של כל השנה, זה החורבן, יצא הרע בסקרת סוף הגלות, אז הוא מזיד את כל התותחים שלו, ואלה התותחים הכי גדולים שיש, זה מה שעשה. משפחה שלמה, הנה אני מדבר לך עם משפחה, אני לא האמנתי שאמרו לי שהבנים שלו, של אותו אדם, מחללים שבת, פריצות, בשכונה, כך, הוא בנה להם, נביא להם חדרים, קנה להם את זה. ושם באותו מקום יש כל הפריצות, לא האמנתי. אבל כשהוא אמר לי את זה, הבנתי מאיפה זה מתחיל. יכול ללמוד בישיבה, יכול להתפלל לכל. יוצא אחר כך לתרבות רע, כולו יוצא אחרי זה לעבדון. זה, אנחנו עכשיו בעשר בי"ז בתמוז, נפרצה החומה. כשהחומה נפרצה, זה יותר חמור מהכל. מקשה ליבו יפול ברע. זה בדיוק, אשרי האדם מפחד תמיד, זה נאמר היום בימינו על האייפונים. היום בימינו זה מדובר על זה, אשרי האדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו, מה לא, יש כאן דברים טובים, יש כאן זה, יש כאן זה. מקשה ליבו יפול ברע. מה רע שאתה הולך ברחוב בלי להסתכל על זה, כל הזמן מסתובב כאן, בורא פסולת מתוך פסולת. מה אתה כל הזמן הולך ברחוב כמו משוגר הולך ברחוב? לא יודע, לא רואה מי הולך מולו, לא יודע כלום, יש אבן לידך. איך אדם הולך בזה? המוח שלו בכלל במקום אחר. וכל הזמן, וכל הזמן, וכל הזמן. זה בפני עצמו. אבל מה הוא רואה בינתיים? לאן הוא מגיע? שם הרחם. זה החובן שלנו. זה החובן מיוזן בתמוז עד תשעה באב. זה התשעה באב שצריך כל הזמן להתאבל על זה. כמה בחורים יצאו לתרבות רעה? כמה אנשים יצאו לתרבות רעה? כמה אנשים הגיעו לגירושין בגלל הדברים האלה? אנחנו יודעים, אני נמצא בבית שמש, בלוד. משפחה שלמה, אני מכיר. הם אחד אחרי שני. הבעל התגרש מאשתו, הילדים נחו לעבדון. זה התחיל מזה. התחיל מזה מהמכשיר הזה. הבעל היה שורים, קבוע, פתאום לא בא, מה קרה? ולא, אין לי זמן, יש לי זמן. הבנתי, אין לו זמן, אמשה, יש לו זמן עם הדברים האלה. נכנס לביוב, אפשר לצאת מזה. זה כמעט כל בעיה לא ישיבון. אל תתפתו. אתה רוצה ווס? יש ווס שהוא סגור. מובנה, אין שום חיבור, זה לבד. אתה לוקח את זה, שים את זה, תשתמש. אבל לקח את כל המכשיר הזה, למה צריך אותו? תתרחק. תרחק מן הקיור ומן הדומה לו. יש עוד דבר אחד שנוהגים שלא לומר מי י"ז בתמוז. אומר מרן שלא מברכים שהחיינו. המקור הזה שלא מברכים שהחיינו, הרבה כמה עוררים עליו, על דברי מרן. המקור שלהם זה בדברי ספר חסידים. ספר חסידים כותב שאומרים שטוב שלא לומר שהחיינו, יש חסידים שנזהרים שלא לומר שהחיינו בימים אלו, שלא לומר שהחיינו, שבית המקדש חרב. בית המקדש חרב, ויש לנו, צריך להצטער, ואיך אתה מברך שהחיינו וקיימנו גם לזמן הזה. אבל אומר, אבל יש אומרים שאפשר בימי שבתות, בשבתות בימים טובים, בשבתות, לא שייך ימים טובים, אבל שבתות, אפשר לברך שהחיינו. כמה שבשבתות זה לא דבר שהוא לא, אסור, צריך להתאבל. לכן, כמה שלא צריך להתאבל, אפשר לברך שהחיינו בשבתות האלו. כך כותב בספר חסידים. מרן השמיט את המילים האלה. אבל מרן הביא שלא, לא, נוהגים שלא לומר שלא, כדאי שלא לברך שהחיינו. רבנו ארי כתב שאסור לברך שהחיינו. הוא אומר שאסור לברך את שהחיינו, ולא רק שאסור לברך שהחיינו, גם בשבתות, וגם בשבתות אין לברך שהחיינו. זה דברי רבנו ארי. אנחנו קיבלנו רואות מרן. קיבלנו רואות מרן, נפקה מינה, שיש מקום להתיר לברך שהחיינו בימים האלה בשבתות. נכון שמרן אחידה כותב שלא כדאי, כמה שיצא מפיו של רבנו הארי שלא לברך שהחיינו, אבל אין נפקה מינה שאדם באמת קנה את הפירות האלה. אז מה, ישאיר אותם, שרקמו, יש מקום להקל. נכון שהרבה קושות יש על זה שלא אומרים שהחיינו. מה בכך? נכון שיש חורבן, אבל למה לא לומר שהחיינו? שהחיינו וקיימנו הגענו לזמן הזה. יש שרצו לומר שלא מברכים שהחיינו, אבל אין איסור לאכול את הפרי החדש. לכן היו אוכלים פירות חדשים בלי לברך שהחיינו. ולא מברכים שהחיינו על הפרי. אבל זה בדיוק להפך. כל אמירת השחיינו זה בא בגלל אכילת הפרי. אתה אוכל פרי חדש, בא לך שמחה גדולה. מה, אתה שמח בגלל שאתה מברך שחיינו? אתה שמח בגלל שאתה אוכל את הפרי הזה, אז יש לך אפילו דבר שחיינו. אז מה מברכת בזה שאתה אוכל את הפרי ולא מברך שחיינו? אתה עושה שתי דברים רעים. גם אוכל פרי בלי לברך עליו שחיינו, וגם אתה אוכל את הפרי הזה. מה הרווחת בכל הסיפור? בלי לברך שחיינו, אז מה הרווחנו? לכן, כשיש צורך גדול, הנה חיימה. למשל, פירות שלא נמצאים בשוק. ואם אחרי זה כבר לא יהיה פירות יותר, ופוסקים לעדר שיש מקום להקן. יש דבר תמוע שהביאו את זה, בספרי המקובלים, שם כתוב כך, אומר שרבי חיים ויטל היה נזהר שלא לאכול בי כל ימי בין המצרים, שלא לאכול פרי חדש ולא לברך עליו שהחיינו. אומר, אבל חבריו הכריחו אותו לאכול, וכמה שהכריחו אותו לאכול אז הוא אכל ולא ברך שהחיינו. והדבר תמוה, במי מדובר כאן? בגדולי עולם, מה זה הכריחו אותך לאכול? ואם הוכיחים אותו לאכול לדברים אסורים, היו אתה גם אוכל? מה זה הכריחו אותו לאכול? איך יכול להיות דבר כזה? רבי חיים ויטל, גאון הגאונים, הוא ילך ויגיד, הכריחו אותי לאכול? יש רוצה לומר שזה היה בשבת. זה היה בשבת. לדעת מרן, בשבת מותר. מותר גם לברך. אין בזה שום בעיה. אבל רבנו הרי כתב שלא לברך שהחיינו בשבת, לכן הוא לא רצה לאכול גם בשבת פרי חדש. ואז אמרו לו, אתה מצייר את עצמך. דעד רבה, צריך לקבוד שבת וכדומה. והכריחו אותו לאכול באכילה. זו אמר, בין החנמה. אני אוכל לכבוד שבת, אבל לא יברך שהחיינו. אבל כמו שאמרנו עכשיו, נכון שרבנו הרי כתב את זה, אבל בפועל, כולם חולקים עליו בדבר הזה. כל שכן, שבספר חסידים, הוא לא כתב אסור. ספר חסידים כתב, טוב, טוב שלא לברך שהחיינו. וגם ספר חסידים כותב שבשבתות מותר. הוא יחמיר, רבנו הרי הולך ויחמיר יותר מהכל. לברך, גם לא לברך שהחיינו. ושבכלל, אפילו בשבתות לא לעשות. אבל לך הוא ראה, שבת לפחות יש מקום להתיר. זה גם דעת מרן שאפשר להתיר. ולכן אפשר לומר שרבי חיים ויטל, שהכריחו אותו, אבל איך לא לברך שהחיינו? אתה אוכל בלי ברכה? יש ברכה לברך שהחיינו. איך אפשר? אם כבר, תברך גם שהחיינו. אם כבר הכריחו אותו וכדומה, חשש לרבנו הרי, בסדר, הנה חנמה. אבל לדידן, יש מקום להתיר, ולא לאכול בלי לברך שהחיינו. לברך שהחיינו, וגם יאכל ויברך שהחיינו. מה בכך? אם צריך את זה, כגון שצריך את זה, יברך. וכאן מינה בצורה הפוכה. אדם שיש לו בן, נולד לו הבן, יש לו ברית. בברית צריך לברך שהחיינו. האם בשחיינו הזה הוא יכול להביא גם פרי חדש ולפתור אותו או לא? התשובה היא כן. למה? כמה שאתה אומר כבר שחיינו, שחיינו אחד עולה על שניהם. וכמה שעולה על שניהם, יכול להביא את הפרי חדש לברך עליו שחיינו. השאלה נשאלת, מה הדין? אלה שנמצאים שם ושומעים את הברכה. האם יכול לברך כדי להוציא את עמידי חובה מדין שומע כעונה? אז הוא יברך שחיינו על הברית, מדין שומע כעונה, ויברך ויאכל את הפרי, וגם הם מיד אחרי זה יאכלו את הפרי בשחיינו שהוא בירך. זה אסור, זה יש מי שרצה לומר, למה לא? אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? שומע כעונה. הוא מותר לו לברך שחיינו מכמה שיש לו מצוות ברית. אז כמה שהוא מברך שחיינו, אז שחיינו אחד עולה לזה ולזה. אבל אתה מדין שומע כעונה רוצה לצאת דחובה, זה כאילו אתה מעצמך עונה. אז מה אתה צריך לשמוע אותו? תברך אתה מעצמך. אין כאן בעיה של ברכה לבטלה, יש כאן בעיה של מברכים שחיינו. אז אם הוא מצא ידי חובה מדין שומע כעונה, אז אם אתה שומע ממנו, אז כאילו אתה אמרת. אם אתה אמרת, תגיד אתה, מה אתה צריך לעשות כל הפטנטים האלה? תגיד אתה שחיינו ותברך. אלא ודאי, שבכלל לא, 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 לא מברכים שחיינו. אם לא מברכים, גם מדין שומע כעונה לא מברכים. הוא עצמו הוא מברך. אבל אחרים, יענו אמן וכדומה, אבל לא יצאו, לא יברכו שהחיינו, אלא אם כן, זה היה בשבת. יש ברית בשבת, מלאים בשבת, והוא מברך שהחיינו, אתה מפחד לברך, חושש לרבנו הארי, הוא יברך ויוציא אותך ידי חובה, אתה לא הוצאת ברכה לבטלה, אבל אתה יוצא ידי חובה, דת מרן בשבתות אפשר לברך שהחיינו, ומילא גם אתה יכול לברך שהחיינו ולצאת בזה ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר.